שלומכם? הזמן טס, עוד שנייה נגמר. ממש... מפחיד כמה של הזמן... כמה אין חוקיות, לפעמים רץ, לפעמים איתי. ממש צריך להתעורר. יפה. אתם זוכרים איפה אנחנו עומדים בבירור שלנו? לאיכן הגענו פעם שעברה? דנו פעם שעברה במרכיב השני של הגלות, שעניינו הפיזור של ישראל שהוא לא טבעי להם. כי ישראל הם אומה אחת. וכמו אומר פה המהר"ל, שבטבע עצמו יש איזה מין חוקיות פנימית בטבע העולמי, שכל דבר שהוא אחד, אז כל עת שהוא הולך ונפרד, כל החלקיקים הפירודיים שואפים כל הזמן אל האחדות. זה דבר שאפשר לראות אותו, הוא נתן את הדוגמה של כל הנחלים זורמים אל הים, איך כל המים שבעולם שואפים הם להתכנסות למקום אחד. אפשר לראות את זה גם בדוגמאות פשוטות, שאדם במטבח שלו עכשיו ישים שמן או חומץ בתוך מים, יראה איך כל החלקיקים הולכים ומתאחדים. דבר שהוא אחד, אז הפירוד הוא לא טבעי לו, והוא שואף לשוב להתאחד. עכשיו, אם ככה הוא בעולם הגשמי, אז הרבה יותר מכך בעולם הרוחני. כאשר מבינים אנו שישראל, הם מבטאים, הם הבאה בכללותם, בכללות האומה, שכלפי חוץ נראים הם בפנינו כפרטים רבים, בעלי דעות שונות, אולי אפילו יותר מכל עם ולשון כלפי חוץ, בעלי סגנונות חיים שונים, אין פרצופיהם שווים, קל וחומר שאין דעותיהם שוות. בכל הריבויות הזאת, המבט הרוחני הסוקר את הדברים בשורשם, יודע לבוא ולהפגיש אותנו עם ישראל כחטיבה עצמותית, אחדותית, פנימית, שאין בה שום דבר מן הפירוד. לא, עם ישראל לא מאוחד, כמו שאמרנו פעם שעברה, כי יש לו תורה, כי יש לו תרבות, כי יש לו היסטוריה. כל אלה הם מאפיינים מקרים. אלא אמרנו שבישראל הכלל הוא קודם לפרטים. האומה קודמת לאישי האומה. יש קודם כל בריאה אלוקית מיוחדת. קוראים לזה הופעת ישראל. הנשמה הגדולה הזאת, ניתן לדמות את זה במחשבותינו למין באר גדולה כזאת, שמתוכה נמשכים המון טיפות. זה אתה, זה אני, זה הוא. הטיפות האלה זה טיפות הבאר האחדותית הזאת. שהאומה הכללית הזאת שניתן לכנותה כנסת ישראל הולכת ומתראה על ידיהם בגלגולי קורותיה של האומה דרך סדרי הזמנים, כאשר כל טיפה וטיפה הולכת ומגלה עוד קצת מן העושר הכמוס בתאומות הכלל, ועל ידי כך צורתה של כנסת ישראל הולכת ומתבלטת יותר ויותר. אבל לעומק העניין מדובר פה על הופעה אחדותית פנימית המרכזת בתוכה את כל התבנית הכי פנימית ויסודית של כל הבריאה הרוחנית, כל ההוויה הרוחנית. הכל בסוף מתנקז במין חותם כזה שנושא בתוכו את כל הצורות שקדמו אליו, מעין כמו שהאדם בבריאה למטה מרכז את כל מעשה בראשית בתוכו, כהופעה היותר משוכללת, אחדותית וריכוזית של כל צורות החיים השונות שקדמו אליו במעשה בראשית. כן, האומה, כנסת ישראל, הולכת ומכנסת בתוכה את כל החיים האלוקיים שהופיעו בבריאה האלוקית. ומדובר כאן על הופעה אחדותית פנימית, עצמותית, שהיא ורק היא מסוגלת ונבראתה על פי תוכנית מסוימת שעניינה לספר את תהילת השם בעולם, לגלות את אחדותו. אין האחדות האלוקית יכולה להתגלות בעולם מחוץ לאומה הישראלית. כי כל הופעה של חיים שניקח בבריאה שלנו, כמה שלא יותר יפה, כמה שלא יותר רוחנית, אפילו מלאכית, הרי בסוף תיאור מאוד מוגבל ומצומצם של החיים עצמם הכוללים, ואיך ניתן על ידי הופעות החיים הפרטיות והמקוטעות האלה לבוא ולהביע ולהצליח להביע את הרעיון הכולל מקור כל היש. לא ניתן. רק אומה שבעצמות הווייתה, לא ברצוניות שלה ולא בבחיריות שבה, אלא בעצם הווייתה הולכת וכונסת בתוכה את כל החיים כולם באחדות אחת, ניתן עיר, היא היחידה מסוגלת לבוא ולהביע את שם השם, להלל אותו, לגלות אותו. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, אני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. אתה אחד ושמך אחד, ומי כי עמך ישראל גוי אחד. יש פה גוי אחד. ברור לנו שאחדותיות שכזאת, שכמו שאנחנו מבינים, היא עוד הרבה הרבה יותר עצמותית מאפילו האחדותיות של החוק הטבעי של העולם הכימי והביולוגי שמסביבנו. ברור שאחדות צורנית כזאת, אחדות רוחנית שכזאת, הפיזור הוא לא מתאים לסדרה. לא רק שהוא לא מתאים לסדרה, אלא הפיזור הוא מוכרח להיות הרעי עבורה. לא ניתנו להפריד אומה שכזאת. כמה שלא ננסה לסכסך את הענפים למטה, כוח החיים הוא אחד. ולאדם בפועל ידיו המלאכותי, ואפילו מסיבות הזמנים של העולם עם כל הקשיים שבהם, כאשר הקושי המרבי בכאן הוא הגלות שהולכת ומרסקת את כל אחדות, כל ההופעה האחדותית של האומה, אף מאורע מזעזע שכזה לא יכול לפגום באחדות הפנימית של האומה. האומה תתראה כלפי חוץ כמרוסקת, כאיברים איברים איברים, אבל בתוככי החיים, גם אם עדיין בלא יכולת לגלות את זה, בשורש החיים כולם מונחת האחדות. והאחדות הזאת כל הזמן תשאף להתגלות. תשאף לפעול בחיים כדי לשוב ולאחדם באופן שהחוץ יהיה תואם את הפנים. כמו שגם אנחנו נראה את זה בפרק י' א', גם האדם בפרטי שלו, יש לאדם רבדים רבדים. יש לאדם נפש, יש לאדם רוח, יש לאדם נשמה. הנשמה האלוקית היא לא פועל, היא לא תוצר, היא לא תוצאה של מעשי, לא של הלך רוחי, לא של דעותיי. הנשמה זה החיים האלוקיים המתגלים בי. אין לי שום בחירה בנשמה. עולמות ההכרה הרוחניים שלי בכלל לא מצויים בנשמה. ממילא, איזה חטא אתה תוכל לעשות ותוכל לגעת ולפגום בנשמה? היא לא מתחילה ממך בכלל. אתה יכול לבוא ולהשפיע על מה שתחת רשות ידך, אבל הנשמה שנתת בי תאוריי, היא עצמה חלק אלוק הנימן. לא ניתן לבוא ולשנות אותה. אלא מה ניתן? להסתיר אותה. ניתן לחיות חיים כל כך נמוכים, כל כך פירודיים, שהנשמה מעוטפת עמוק עמוק בחיים ולא תיתן שום ביטוי ואות של חיים. אז ניתן להגיד הנשמה לא מתגלה, אבל לא שיניתי אותה, והיא תמיד תשאף להתגלות. היא תתגלה בהרהורי תשובה, היא תתגלה במין דחיפה כזאת לאדם מצפונית להיות טוב יותר. היא תדחוף הרבה פעמים את האדם ותתגלה בצורה של עיצבון, דיקות רוח, שפלות רוח. כמו שהרב יבר בעריכות בפרקי אורות התשובה שלו, מאיכן נובעים הם כל הגעגועים, ההריגה, אפילו העצב והאיסורים? נובעים הם מדחיפת הנשמה להתגלות. אותו דבר אצלנו כאן. האחדות הישראלית איננה מתחילה משום מאורע הנתון בגבולותיה של ההוויה, הנתון לבחירת יד אנוש. מדובר כאן על יצירה אחדותית אלוקית פנימית. דבוקה היא בשם השם, דבוקה היא באחדותו. ברור לנו, אומר המהר"ל, שכל פיזור של אורגן החיים הלאומי האחדותי הזה איננו רק איזה מין מאורח חולף, שגם לו יש תפקיד גדול, וזה גם, עוד שנייה אנחנו נראה את זה בסוף הפרק שלנו, רק מתגלה כלפי חוץ ככה. אבל בתאומות החיים הישראלים, האחדות הפנימית של האומה ממשיכה היא להתגלות. אבל צריך רק עמדנו על זה בקצרה בפעם שעברה. צריך להבין שהיכולת לגלות את האחדות הפנימית של האומה, כאשר האחדות הפנימית של האומה, לא מדובר כאן רק על כינוס של אנשים. אנחנו לא מדברים ברובד הזה. אנחנו לא מדברים על כמה יהודים מקובצים ביחד. זה לא המשמעות של אחדות האומה. ייתכן, וגם בגלות, נצליח להיפגש במאורע היסטורי כזה או אחר, שבו נצפה בריכוזיות באלפי אלפים ורבבות של יהודים. האם זה אומר שהנה כאן באחדות פתאום מתגלה, בגלות מתגלה האחדות הישראלית? בכלל לא. האחדות שאנחנו מדברים כאן, אחדות האומה, לא הכוונה רק שאנחנו עומדים ליד אחד ליד השני. האחדות של האומה שאנחנו מדברים עליה כאן, עניינה היכולת להאיר את הקומת החיים הרוחנית הכללית של האומה בחיים הממשיים, אפילו של כל יחיד ויחיד. כאשר היחיד שמקבל את חייו, את נשמתו, את מחשבותיו, אבל כאשר האומה בארצה, יש התגלות כללית של האומה, כלומר התגלות הצורה הכללית שלנו. זה מתבטא קודם כל אפילו ביניקה של כל אחד ואחד שחשו ברבדים העמוקים ביותר של חייו כאיבר בתוך האומה. הוא לא רואה את עצמו כבר כתור אדם פרטי. הוא חש את מלוא השיעור הקומה המלא של עמו שהוא מרגיש דבוק בו. ניתן להגיד את זה שהנשמה הולכת ומפעמת בי, אז היד מרגישה חלק מהמחשבה באותו אופן שהרגל, והיד מרגישה קשורה מאוד אל הרגל. היא מרגישה, היד והרגל מרגישים את זיקת הגומלין העצמותית, האורגנית, מלאת החיים שיש ביניהם. הם מרגישים איך המחשבה של האדם הולכת וזורמת בשניהם באותה מידה, אף היא מתגוונת בכל אחד מהם על ידי תפקיד שונה. ההבדל בין האומה בארצה לבין האומה שבגלות זה כמו ההבדל בין אדם חי שחיוניות אלוקית מפעמת בו, נשמה יצוקה בתוכו, וכל עברי החיים וכוחותיהם הנפשיים, הרוחניים והגופניים פועלים הם בהרמוניה כמופע חיים אחד, לבין המושג של קבר. מה קורה בקבר? ברגע שהנשמה מסתלקת, הגופניות נרכבת, האיברים מתנתקים, הרכב שולט בכל, היד הופכת להיות יד, זה כבר עצמות של יד, הרגל הופכת להיות רגל. אין רוח החיים שבא ומנגן על הכל כמנצח. הכל מתגלה בפירודיות. האדם בגלות, היהודי בגלות, שנמצא בדלת אמות ההלכה, הוא חש את נקודת החיים הקטנה שלו. זה הדבר היחיד שהוא מסוגל להרגיש. הוא חש את נשמה התורה שניתנה בו. הוא יודע שהוא שייך אל עם גדול. הוא לומד במקורות החיצוניים והפנימיים שלנו שיש לנו נשמה שמכונה כנסת ישראל. הוא יודע את זה. הוא יודע את זה בצורה לימודית. לא ניתן לבוא ולגלות את זה במערכות החיים הפסיכיים שלו, הרוחניים שלו. אז הוא יפעל את המצוות כעבודת האדם הפרטי שמנסה להידבק בשם כפי יכולתו. אבל הוא לא יחוש את ההערה הכללית של האומה. אנחנו היום מתחילים לשחזר טיפה את
החיים הכלליים האלה. זה עוד משהו שניתן גם לנו היום. יש לנו עוד הרבה להתקדם במעלות חשיפת האחדות הפנימית של האומה. ככל שהאור הישועה הזבוכה הולך ומתגלה, ככל שמתקדמים אנו במעגלי הגאולה, עמוק פנימה פנימה, אז ככל שחזרת השכינה לציון הולכת ומתגברת באומה, כן, החיים האחדותיים שבנו הולכים ומתגלים. זה המושג של השראת שכינה. השראת השכינה זה לא שישנו אדם מוכשר ופרטי, נקרא לו נביא, נקרא לו הרב מרדכי אליה, השבוע זה ההזכרה שלו, שהנה הוא צדיק, הוא דבק בשם, יש לו השגות עליונות. אין השכינה שורה על היחיד, השכינה שורה על ציבור. השראת השכינה זה שהקדוש ברוך הוא מתגלה על האומה, ואותם היחידים, נבחרי הציבור, המיוחדים שמתוכנו, סופגים הם את תארת הכלל שלנו, ויודעים להביע את זה. אבל ככל שהדבר הולך ומתגלה ביתר תעצומה, בעורק החיים הפנימי של האומה, כל אחד ואחד מאיתנו חש את זה. הוא חלק מזה. יואב אומר לאחיו, נלחם לשם השם צבקות, לשם ישראל, למען הרי אלוקינו. הוא לא חש כרגע במלחמה את היחיד שלא את ביתו, לא את הודעותיו הפרטים. הוא חש שהוא לוחם את מלחמת איחוד השם. כשהאדם עולה לבית המקדש עם כל בית ישראל, ושם יש את הפסגה של ברגלים של השראת השכינה של כל ישראל נעשים חברים, זה לא שהוא מתרגש כי הוא במעמד כללי של עוד מאות אלפי יהודים איתו. אז הוא מרגיש פתאום את האחדות הסולידריות בין כולם. לא! הוא חש את רוח החיים הכללית של השם שמתגלה בעולמו וזורמת בכולם. כמו שאנחנו עם כולם נהיה במקום אחד ונרגיש את אור השמש שוטף את כולנו. נרגיש שהאור שבי הוא כמובן גם האור שבך, והכל הולך וממלא אותנו לפי כלינו. אבל זה אור אחד, פנימי. עד כדי כך, רק שנייה, שהרב אומר במהלך העדות לישראל שבהתגלות האחדותית הפנימית של קדוש ברוך הוא בימי בית ראשון על האומה, כאשר האידאה האלוהית זרחה בכל הכוח שבה בתוך האידאה הלאומית שלנו, האדם לא היה עסוק בכלל בפרטיות שבו. לא נראה שום זכר לעולם הבא, שום זכר לגן עדן, שום זכר לשכר הפרטי. מתי זה מתחיל? במסכת אבות. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. פתאום הדיבורים על דבר הפרס, הוא מתחיל להגיע בימי בית שני. אבל בימי בית ראשון, במה הוא מעסוקה? והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים. השם שוכן בתוכנו, זה הדבר היחיד שאנחנו דבוקים בו וחיים אותו. לא מדובר כאן על כמות היהודים שהם ביחד, אלא על כמה הערה פנימית, רוחנית, אלוקית מתגלה בנפשות כולנו. ושזה הולך ומתגלה, הרינו מרגישים כאורגן אחד, אורגן חיים אחד אחדותי, כאיש אחד. לאיש הזה יהיה דברים שונים, יהיה כהנים, יהיה צדיקים, יהיה נביאים. אבל כמו שהיד לא מתגרה ברגל, והרגל לא מקנה בלב, הרגל לא מקנה בלב, כי היא מרגישה חלק, היא מרגישה את פעימת החיים של הלב בתוכה, היא מרגישה כולה כדבוקה אחת, כן האומה. כן האומה בארצה. וזה עניין של התגלות השם על האומה. לכן לא מדובר כאן בגלות, כשאנחנו מדברים על הגלות, אנחנו מדברים על הפיזור החיצוני, אבל בעיקר, בעיקר הפיזור החיצוני הוא תולדה של הפיזור הפנימי. כלומר, הערת החיים האלוקיים נאספת היא מההתגלות שלה בכיכר המעשי, הנפשי והרוחני של האומה, כפי שהיא פה בפועל. ושהיא הולכת ומתנתקת כאילו מאיתנו, אז האומה כולה, כמו האדם בקבר, מתחילה להתפרד גם כלפי חוץ. החוץ הוא רק ביטוי להערת החיים החיונית הפנימית שהלכה ונתלה מאיתנו. האחדות הפנימית הזאת, האלוקית, נכנסה, נגנזה בפנימיות החיים, נקרא לזה עלתה למרום, כוונה התעמקה מאוד 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 בתעלומות החיים, נגנזה פנימה ואין לה צורת ביטוי כלפי חוץ. זה לא שהיא איננה קיימת, אנחנו נראה את זה בסוף הפרק, אבל אין לה יכולת לצורת ביטוי. והאדם היהודי בגלות הוא חי את חייו הדתיים, הוא חי את הקהילתיות, אבל זה קהילתיות, זה יחסי שכנות, זה יחסי גומלין, זה יחסי קהילה שנועדו טיפה לשמר, אבל הכל פה הוא כבר חיצוני הרבה יותר. הכל נכנס לדלת אמות, כלומר רשותו של היחיד. הכל נכנס לרשות היחיד. היו פה כמה שרצו לשאול שאלות? עדיין רלוונטי?
רציתי לשאול עם ההשראה של בית המקדש, השראה של בית המקדש, כמו ההשראה של החכמים, שבאה מכוח עם ישראל.
שש?
האם גם ההשראה של בית המקדש...
אתה מדבר על ההבדל בין בית ראשון לבית שני?
לא. אז? השראה של שכינה של המקדש.
כן.
האם באה מאותו יסוד של השראה של שכינה החכמים בתוך עם ישראל?
מה זה השראה של השכינה של החכמים? מה שעכשיו דיברתי עליו? בוודאי שזה נמשך מאותו מקום. איפה היו החכמים עם מוציאי התורה יושבים? בלשכת הגזית שבבית המקדש. מהמקום אשר יבחר השם, משם נמשכת תורה לישראל, כי מציון תצא תורה. ממקור הופעת השכינה לאומה, משם התורה הולכת ומתגלה. ובחסרון המקדש גם התורה לובשת שק. גם התורה כבר מנועה מלהתגלות במטבע החיים הכלליים שלה. כן. גר מדי חיי, נשאר פה איזה לחלוכית של חיים.
זה מה שהזרום אמר שני, שהוא כאילו חולה ממש, אבל הוא לא כמו האומות האחרות.
אמת, וגם הגאון מווילנה ידוע בסוף הציפה בצניעות, שמביאים אותו, שהוא מדבר את האומה כרקב של עצמות. זה בהחלט זה, ואנחנו נדבר על הנקודה הזאת בסוף הפרק שלנו, במושג גלה ורחל. כן.
בבית ראשון דוגמה, אז מכיוון שהיה כאילו מציאות של כל כך חיים כלליים שמופיעים באמת ארתם, אז לא היה שום מקום לדוד של היחיד.
זה היה תפל, זה לא שהוא לא היה קיים, אלא הוא היה תפל.
אם אתם מסתכלים היסטורית, כאילו על מה יהודי עשה בבית ראשון, חוץ מלעלות שלו מן הרגל, מה הקשר
שכאילו בינו לבין הקדוש ברוך הוא? אנחנו לא מדברים בכלל על הרובד הגלוי של עבודת השם שלו, אלא על מה ספיגת החיים הרוחניים שלו כאשר הוא חורש בשדה שלו. איזה הזרמה אלוהית אדירה מופיע בנפשו. אלישע, דרך אגב, איך אליהו פוגש את אלישע פעם ראשונה? מה הוא עושה שם? הוא חורש את השדה עם 12 בקר, חורש את התלם. זה אלישע. זה אלישע שהולך להיות איש האלוקים. אבל השאלה היא פה לא מה העבודה הפרטנית המצוותית. היה את זה, אבל זה פחות בא לידי ביטוי בתנך, גם פחות מספרים לנו על זה. אבל הייתה הזרמה רוחנית אדירה בכל יחיד ויחיד, מכוח הסנדרין, הנביאים, בית המקדש, שלחו את פלגיו, שלח את מימיו להשקות עם רב, וכל עם באשר הוא חש את החיים האלוקיים הכלליים שמפעמים בתוכו. ויכל כל הזמן להיות עסוק בתודעות האלה, בכלל. ישעית שואל אותו, לשמה, מה מחבר אותך? לשמה אתה עובד? הוא לא אומר לך, העולם הבא פרטי שלי. הוא אומר, דבקות באומה. באומה הוא היה מוצא את כל מילוי העושר של החיים האלוקיים שמתגלים. לא היית שואל את האדם, הוא אומר לך, העולם הבא, שכר מצוות, שי עולמות לכל צדיק וצדיק. הוא לא מדבר איתך בכלל, הוא לא יודע מה אתה רוצה ממנו. אני דבק באומה, אתה יודע מה זה אומה? זה והתהלכתי בתוכך. בהשראת השכינה שמתגלה עלינו. גם בעבודתו הפשוטה. אפשר, עדיין, אנחנו עוד היום בוסרים עדיין מלהבין את התעצומה האחדותית הפנימית הזאת. זה הולך ומתחזק בדורותינו. אבל יש לנו עוד הרבה הרבה. רק שממש השכינה תגלה בציון, ולא רק תפעל מתוך המעמקים, אלא ממש כבר תגיע לידי ביטויה הגלויים יותר, אז פה האומה תחוש את החיים הזורמים בעורקיה. זה, אז מה שאמרתי לכם, הפניתי אתכם, מקווה שרשמתם את ההערה הזאת, לדף סמך ד',
ששם הוא אומר לנו את זה במפורש בעמודה שמאלית, שם תסתכלו לי 10 שורות מלמטה, שהמהר"ל כותב שם, כאשר ישראל הם בין האומות, ואף אם הם 1,000 ביחד נקראו בזורים בין האומות. אנחנו מבינים שהמושג גלות ופיזור האומה לא הכוונה פיזור חיצוני. ניתן למצוא בתפוצות ישראל ריכוזים מאוד גדולים של יהודים. זה לא נקרא שישראל הם אחד. ישראל הם אחד מצד רוח החיים האלוקיים הזורמים בכללות ומתם. וזה לא ניתן שלא בארץ ישראל. שלא בארץ ישראל, כאשר האומה חיה את חיי הטבעים, השלמים, הרוחניים, המותאמים כל כך, אלה הערה האלוקית המתגלה בתוכם. אז זה היה המאפיין השני שאנחנו פוגשים במהר"ל. ולכן אנחנו מבינים כמה שהגלות גם מהצד הזה היא חייבת להיות הרעית כל כך. כי שום דבר באמת לא יכול להיות מעורער אם אני תופס את האחדות הישראלית בעומק הזה. היא לא אחדות שנובעת מאיתנו, מהמציאות עצמה, ומשהו שמתוך המציאות יכול לפגום בה ולערער אותה. זה נכון לגבי כל עם ולשון. ולכן הגלות הייתה, כפי שאמרנו כמה פעמים בעבר, גזר דין מוות לכל אומה באשר היא. כאשר האחדות שבהם הייתה תוצר העולה מתוך המציאות. וממילא כאשר המציאות משתנה, אז גם האחדות שלהם הולכת ומופרת. זה כלל רוחני בכללי, למדנו את זה במסכת אבות, מהי אהבה שתלויה בדבר, אז אם בטל הדבר, בטלה אהבה. אם יש איזה מין התניה מציאותית אל הדבר, הסימן שהדבר הוא לא עצמי. וממילא הוא נתון לכל השינויים המציאותיים שיש. אבל אם הדבר איננו מתחיל מן המציאות, אלא הוא נובע אל עצם החיים עצמם, לא ניתן לבוא ולתאר שום שינוי בדבר הדבר, בדבר אותו התוכן הרוחני. ג' מאפיין האחרון, לפי סדר המציאות, אני בדפיות כמובן, אין ראוי שתהיה אומה משעבדת באחרת, להכביד עול עליה. כי השם יתברך ברא כל אומה ואומה לעצמה, רק מה שראוי שיהיו ישראל עליון על גויי הארץ כאשר עושים רצון המקום, דבר זה עניין אחר. כי כך ראוי לפי סדר המציאות, בשביל מעלתן ומדרגתן. אבל שאר האומות, לפי סדר המציאות, ראו שכל אומה ואומה, מצד שנבראתה לעצמה, שלא תהיה רשות אחרים עליה. מה אומר פה מהר"ל? מהר"ל, בעיניים העמוקות שלו, שוב, הוא מוביל אותנו להכיר בתבנית הפנימית של המציאות. אם אנחנו מציירים לעצמנו את המציאות העולמית כבליל של עמים ואומות הגדלים על הקרקעות השונים של העולם, כאשר כל אומה ואומה בנסיבות המקריים שלה נושאת תוכן שונה מהאומה שלידה. ממילא ברור לנו שאם יתגלה זה אומה מוכשרת יותר, חכמה יותר, אפילו אולי חזקה יותר, אין שום מניעה שהאומה הזאת תכבוש את העמים שמסביבה. דרך אגב, זו הייתה התודעה שליוותה את המצביעים הגדולים באנושות. שאלכסנדר מוקדון, למשל, כבש את חצי מהעולם העתיק, כל אומה ואומה שהוא כבש מבחינתו, הוא שחרר אותם מבערות האלילות הפגנית, וחשף אותם לתרבות יוון. דרך אגב, אלכסנדר מוקדון היה תלמיד של אפלטון, והוא עצמו היה איש משכיל ופילוסופי מאוד, והוא הרגיש שחרור. כל מקום שהוא הגיע אליו הוא העניק פלורליזם תרבותי, הוא
הפשיט את, את הלשון היוונית. הוא ראה בזה אידיאולוגיה, שחרור. אותו האופן שהמלכות הרביעית, מלכות רומא, כבשה את העולם, היא ראתה בזה שחרור העולם מן הברבריות. היא ראתה בזה, אנחנו חושפים את העולם אל המשפט, אל הסדר, אל הסיביליזציה. ונכון שאפילו מבחינה מעשית באמת התנאים העולמיים השתפרו והשתכללו, שנפוליאון כובש את, את העולם, הוא מרגיש שהוא מביא איתו את האמנציפציה לכל מקום. הוא בא ואומר, אני משחרר אתכם מהבערות ימי הביניימית. אם אנחנו תופסים את האומות השונות כמין תוצאת מקרה של פזורות אנושיות, שכיד המקרה של התגלגלות התרבות האנושית, כל אחת מצאת עצמה במקום מסוים וגידלה את עצמה בתנאים מסוימים, אז אני לא כל כך מבין את, את הערך שבכך, ואני מאוד יכול להבין אפילו את הערך של כיבוש. יש לי את מלוא הלגיטימציה לבוא ולכבוש עם אחר, לספח אותו אליי אל נחלתי שהיא חזקה יותר. אולי אני עושה חסד איתו. וזו הייתה דרכם של כל האומות האימפריאליסטיות, שכבשו מתוך אידיאולוגיה וגם מתוך תאווה למשאבים, לכסף, לכוח, למזון, מתוך רשע ובערות ורשעות גדולה את כל עמים מסביבה. אבל כאשר מסתכלים במבט של קודש של המציאות, מבינים שלא כך הוא הדבר. אנחנו מבינים שכל אומה ואומה מהווה ביטוי ייחודי לפסיפס של החיים האלוקיים שמתגלים כאן במציאות. כל אומה ואומה נושאת בתוכה איזה חתיכה בפאזל ההרמוני של המציאות. כאשר המציאות יורדת מתוך האחדות האלוקית שלה אל הריבויות העולמית, הולכת היא ונשברת, מתפזרת היא במלוא המציאות במלוא המציאות המוגבלת שלנו, הגשמית שלנו. כאשר כל נקודה מרכז בתוכו חיים ייחודיים, אין צמח דומה לצמח, אין חיה דומה לחיה, אין אדם דומה לאדם, וגם אין אומה דומה לאומה. האומה היא איננה דבר, היא איננה דבר של מה בכך. אם אני חוזר עוד שנייה, דיברנו עד היום על ההבדל בין האומה הישראלית לשאר האומות מבחינת האחדות המקורית, אבל לא היה בדברים האלה כדי להגיד שאין באמת משמעות אמיתית לאומות. יש משמעות לאומות, יש כוח רוחני לכל אומה. האומה זאת המסגרת הכי מושלמת, הכי מפותחת של התרבות האנושית. יש לה, הרמב״ם אומר במורה נבוכים בשם אריסטו, שהאדם הוא חברתי, אבל שם אפשר עוד להבין את זה כמובן חברתי, אני צריך את האחר כדי להצליח לחיות. אם אני לא יצוד בשבילך אוכל, ואם אתה לא תביא מים בשבילי, ואם אתה לא תתפור לנו בגדים, לא יהיה לנו חברה. אפשר ניתן להבין את זה כמין פרקמטיה כזאת טבעית, שאנחנו חייבים להתאגד, כי אם לא, לא נצליח לפתח שום דבר. כי אם האדם צריך כל הזמן להביא לעצמו מים ולחם, הוא לעולם לא יעסוק בחוכמה, בפיתוח, במדע. אבל ניתן להבין את זה לא רק במובן הפשוט של זה, החומרני של זה, אלא דווקא במובן העמוק של זה. כל מהות התבנית האנושית היא דווקא להתגלות בחברה, ועצם היא יכולת האדם לחיות כאן בעולם ולגלות את משמעות האדם להיות אדם. כי אם בחברה, מורה אולי בפנינו על אולי על הכוונה עצמית יותר שיש במושג חברה, היא המסגרת המביעה בצורה השלמה ביותר את אחדות החיים האנושיים. לא כעוד נטף של אדם שחי את חייו ב-70 שנה ו... עסוק פה רק במחיה פשוטה שלו. מה מאפשר לאדם לגלות את אור חייו השכליים, התרבותיים, הרוחניים? החברה. וממילא החברה זה לא רק צורך חומרני, אלא הפוך, אולי צורך עמוק מאוד מאוד רוחני, שהאדם מתבטא על ידם. ואני מבין שכל חברה וחברה עניינה לבוא ולהביע על פי ייחודה, על פי עניינה, כל אומה ואומה, איזה משהו, איזה חלק מתוך תבנית החיים הרוחניים, הכלליים, שיש במציאות. כמו שהעולם מתפרד למחצבים שונים, וצמחים, ועולם ביולוגי, ועולם של חי שונה, הוא גם מתפזר לעמים שונים. וכל אלה עצמם הולכים הם ומגוונים את החיים האחדותיים ומגלים את הצדדים השונים שבה. הפירוד הלשונות והעמים זה מעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא. יצב גבולות עמים במספר בני ישראל, בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם. יש פה מהלך אלוקי המסדר את האנושות על פי מתווה של אומות. נעיר בסוגריים שבעולם המחקרי כיום, נקרא לזה ב-70 שנים האחרונות, יש מחלוקת אדירה לסוגיה הזאת בין החוקרים, האם האומות זה דבר חדש של המאה ה-20, 119, או שאומות זה דבר שהוא מאוד מאוד עתיק. יש מחלוקת על כך. יש חוקרים הטוענים שאומות זה דבר חדש, זה מושג מודרני. לעומתם יש חוקרים שאומרים שהאומה היא דבר שנוגע לעצם הווייתו של האדם משחר ימי האנושות. כך היא תפיסת הקודש. לכל אומה ואומה יש חלק בתוך בניין החיים האלוקיים העולמיים. וממני אם אני מבין את זה, לכל אחת יש תפקיד. אם לכל אחת יש תפקיד, איזה מין זכות יש לאומה לבוא ולכבוש ולרמוס תחת שלטונה את מרכזי האומות שמסביבה. בכך היא ממעדת את לשד החיים הרוחניים המתגלים. היא מטשטשת את האושר המציאותי. היא מחרבת את האושר המציאותי. היא ממעטת בהתגלות והופעת דמוקן האחדות העולמית. במקום שהעמים השונים יחשפו את גווני החיים השונים, יש פתאום איזו אומה שמחליטה להשמים חלק ענק של כדור הארץ ולצבוע אותו כולו בצבע אחד, צבע רוחני אחד. אומר המהר"ל, על פי סדר המציאות אין ראוי אומה משעבדת באחרת. זה לא נוגע להסכמיות חברתית בין בני אדם. יש כאן סדר, כמו שאמרנו עד היום, פנימי, שהמציאות עסוקה בלהופיע אותו. ועל פי הסדר הזה, המרכזים האנושיים של האומות, הם התשתית היותר אידיאלית, היותר מפותחת בגילוי הסדר הפנימי הזה, של ההתגוונות המציאותית ממקור אחדותה. כי השם יתברך ברא כל אומה ואומה לעצמה. האומות הם חלק מסדר אלוקי. יש 70 אומות. זה סדר אלוקי מיוחד. אותו הסדר שבגינו התורה ברידתה אל המציאות, יגיד המהר"ל לתפארת, מתפלגת היא התורה ל-70 לשון. והתורה נכתבת על אבני הירדן ב-70 לשון. זה לא נובע מצד מקרי. יש פה תוכן פנימי שמתגלה דווקא בצורת החיים הזאת. ממילא אין שום מקום לכיבוש בין עם ועם. אני אגיד יותר מזה, במציאות של שלום אידיאלי לא הייתה יכולה חרב לעבור בארץ, כי אדם היה מכיר אומה הייתה מכירה בתועלת של האומה השנייה. אז ממילא איך לבוא ולפגוע בה? זה כאילו היד תקה ברגל. אלא כל אומה תכיר בייחודיות, תכיר בטובה הגנוזה באומה שלצידה. אומר המהר"ל, זה הסדר של כל האומות. תראו איזה רעיונות מודרניים יש פה למהר"ל, איזה רעיונות משוכללים, רעיונות של חירות. לקח לעולם אלפי שנים להגיע לתובנה כזאת שלכל אומה יש זכות לחיות, זכות לדרוש את עצמאותה. התורה מכירה בכך.
אנחנו צריכים לעצור פה עכשיו. שאלה לעיון בשבילכם לפעם הבאה. מהר"ל פה מתחיל מיד לתקן את זה. אז מה עם ישראל? כתוב ונתתך עליון על כל הארץ על ישראל. איך זה מובן? איך זה נכנס פה להבנה הרוחנית שלנו? מה עניינם של ישראל הזה? למה העיקרון של ישראל שכתוב נתתך עליון על כל הארץ לא מטשטש לכאורה את הסדר? אתה תצטרך להסביר לי את זה בתחילת הפעם הבאה. תחשבו אבל כולכם, זה לא פתר אתכם. המר"ל פה מתייחס לזה אם שמתם לב. בדיוק הוא בא את זה לשלול. הוא בא להגיד לכאורה יש לי פה קושייה. לא, אין לי קושייה. תקראו טוב את המר"ל, תבינו אז מה עניינם של ישראל בעולם? למה זה לא סותר את זה? יישר כוח.